רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
תראה אם אתה יכול להרים את הכיסא שלך.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק קפה קרוש העין. לעוד פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550, 053-967-5550. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
משובחים, פרלמנט הנדל"ן, רדיו סול, יש לנו תקלונת, 1-2, מקווה ששומעים אותי בסדר. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדל"ן, רדיו סול, בלוק פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, קרן.
צהריים טובים, אופר.
מה קורה?
אז אני אתחיל בזה.
רגע.
שבוע מורכב, היה לנו סתירות לחם מימין ומשמאל.
כן.
אנחנו, יש לנו קודם כל נגיד שלום לאורחים שלנו כאן באולפן.
ברור, ברור.
נכון, נתחיל עם האורחת שלנו, עם זיו
שטרנברג.
שטרנברג, שהגיע אלינו מחיפה.
כבוד גדול.
כבוד. היה אצלכם מזכות בחיפה? לא, כלום. פסיכאים יש לכם. ונמשיך עם עידו שחם, זה לפי סדר האנשים שהגיעו בזמן לאולפן.
בוקר טוב.
בוקר אות. באיפשהו בעולם בוקר עכשיו. ומיכאל, מה נהיה, מיכאל קטש?
מצוין, ברוך השם, הכל טוב, עכשיו טוב.
תתקרב למיקרופון, תתקרב, כן. אז ביופי. אז קרן, מה קורה?
אז בסדר גמור. לא, התכוונתי להגיד שאחרי שבוע שהייתי מושבתת בבית עם שפעת קשה, שומעים את זה גם על הקול שלי, אז יש לי דבר אחד להגיד. תודה על הבריאות, כי זה, מה זה לא מובן מאליו, שאתה לא מרגיש טוב ושאתה מושבת למיטה, אתה פשוט מבין שפשוט בלי בריאות אנחנו לא שווים שום דבר. אז איזה כיף שאני קמה היום, תודה לאל.
איזה כיף שיש קופת חולים.
האמת שלא הלכתי לשום קופת חולים, לא הלכתי לכלום. פשוט נתתי לגוף להילחם בזה לבד, עם הרבה דברים טבעיים, ותודה לאל, הנה אני כאן, אתם שמחים?
כן, לא, אני חייב להגיד לך, מאז שאני משדר את פרלמנט הנדלן...
את הבלוק פרלמנט הנדלן?
לא, הבלוק פרלמנט הנדלן זה מתחילת פברואר. אבל מאז שאני תמיד מתכנן את המחלות שלי, עד ליום רביעי.
יפה. זה עובד לך.
כן, זה עובד. זה עובד מצוין. תמיד, זה גם עובד טוב עם טיסות לחול עד יום רביעי, ואז זה.
יפה.
אמרנו נחליף איזשהו מילה וחצי על כמה דברים, ואולי נבחר שום דבר אחד שהוא שקרה השבוע, שלא קשור לנדלן אולי.
שכולם דיברו על זה?
כן.
על היום הולדת.
על היום הולדת.
וואו, האמת שקראתי את זה, זה עשה לי ממש, העלה בי כל מיני רגשות מעורבים, כאילו אמרתי, אללה, איזה דור אנחנו נמצאים בו.
מי שלא מכיר, פורסם איזשהו פוסט של אמא שטוען, שלא מזמינים את הילדה שלה ליום הולדת גרנדיוזי, כנראה בגלל שהמתנות שהילדה מביאה הן לא מתנות שוות.
מתנת צנועה. המתנה צנועה לא נחשבת.
גיפט קארד. 50 שקל גיפט קארד ביום הולדת.
והיום הולדת כל כך הייתה מושקעת, ב9,500 שקל.
לפני ארוחות.
הדברים האלה. ובסוף, כאילו, הדבר שהכי כאילו גרם לי, לא יודעת, כשראיתי את הסוף של ההודעה, אמרה, טוב, לאמא, אנחנו נסגור את זה בין האמאות, תביני שהילדה לא רצויה וזהו. אז בסוף בסוף מה קרה? שהאימא הזו הפכה להיות האימא הכי לא רצויה בישראל, ושמחתי לראות שכאילו אין עניין של בעד על הדבר הזה, כי זה דבר נוראי בעיניי, שיום הולדת בישראל צריכה להימדד על פי כסף, יוקרה וכל השיט הזה. ואיפה הימי הולדת של פעם? כאילו, באמת, פעם היה עוגה כושית, סליחה, לא קטע גזעני, עוגה שוקולד.
עוגה שוקולד.
עם בלונים פשוטים, צבעוניים.
וחצי פיתה עם חומוס ולטפון חמוס.
בדיוק, וחוגגים יום הולדת בכיף, ובסוף מה הילד או הילדה זוכרים? שהיה להם כיף, שהם קיבלו מתנות ושמחו בשבילם, וזה הכל.
אני אגיד, קודם כל, לפי מה שאני הבנתי, אבל אני לא נכנסתי, אני... הבנתי שזה איפשהו גם טוענים שזה היה סוג של תרמית, עוקץ בשביל לגייס כספים.
זהו, זה לא... זה
לא מכיר את זה ב-100% ולא יכול להגיד, אבל אני אגיד משהו אחד שאני חושב, על באמת כל הימי הולדת וכל החתונות וכל המסיבות, תורידו קצת, תורידו. זה דרך אגב, זה נכון, אם זה מקשר אותנו לתוכנית שלנו, לבלוק פרלמנט הנדלן, מחירי הנדלן לא סתם ככה עולים. כי כולם רוצים דירות חדשות, וכולם רוצים עיצוב הכי מגניב, וכולם רוצים, ובסוף מי משלם על זה מחירי נדלן.
נכון. ודירוג האשראי שירד, יש לך משהו להגיד על זה?
בסדר, נו, תדעת, אנחנו לא...
בכל זאת, מ-1988, פעם ראשונה בישראל, דירוג האשראי ירד.
בסדר, גם היה לנו 20 ימים של גשם רצופים, פעם ראשונה, מזמן, לא, 20 ימים.
ובסוף אבל בסוף איך זה משפיע על האזרח הפשוט?
בסוף זה משפיע בדיוק, דרך אגב כל הדברים של... מרוויחים הרבה ולא אנשים שיש להם הרבה נכסים, זה ישפיע על הריביות מתישהו, זה ישפיע על המדדים, למרות שיחד עם זאת אנחנו מסתכלים ו... הדולר והאירו לא נשחקו בשבוע האחרון. שזה, אני לא יודע כבר, הכלכלה שלנו היא מתנהגת שונה לחלוטין.
כן.
זה... טוב, יאללה, תחילים האורחים שלנו.
כן, אז מה, היום על השקעות נדלן, נושא נראה לי אולי הכי מעניין עכשיו. אנשים כל הזמן, כאילו, מצד אחד לא יודעים מה לעשות, הכל כאילו יקר, לעצור, לא לקנות, לא למכור. מצד שני, אומרים שזה חלון הזדמנויות מאוד מאוד גדול. ונושא של השקעות נדלן, זה נראה לי משהו ש...
שני, בתכלס כולנו משקיעי נדלן. כולנו. אין אחד שלא קונה דירה, כן, כי אין אחד שלא קונה דירה וכבר אומר איך אני הולך למכור את הדירה הזאת.
אבל לא נראה לי שזה על כל אחד. לא על כל אחד. לא כל אחד,
אף אחד
משקיע
נדלן. לא, בתת מודע אנחנו משקיע נדלן. לא, בתת מודע כולנו משקיע נדלן. יסכים איתי כאן מיכאל, כל אחד שקונה דירה,
כל אחד שנכנס לעסקה חושב איך הוא יצא ממנה, קודם כל, ואיך הוא ירוויח.
איך הוא מוכר, זה בדיוק כמו שאנחנו קונים רכב יד שנייה, ואנחנו כבר חושבים, אני לא אקנה את הרכב הזה, כי אין לו שוק.
כן.
למרות שיש לו מבצעים מצוינים. זה אותו דבר עם הדירה, אני חושב, וזה לא משנה אם אנחנו עכשיו הולכים לגור. אז יש לנו כאן שלושה חבר'ה מאוד מעניינים. יש לנו את מיכאל קאטה, שהוא מומחה בהשקעות נדלן. מעוזר, בוא תן לנו ככה תיאור של התפקיד שלך.
אז ככה, בגדול, קודם כל, אני משקיע נדלן. כבר הרבה שנים, משהשתחררתי מהצבא, מה שנקרא, התחלתי מוקדם.
בן כמה אתה?
היום אני 35.
כלומר, אתה כמעט 15 שנה, קצת פחות?
13 שנה בערך.
היה לפני 13 שנה השקעות בנדלן?
היה לפני 13 שנה השקעות בנדלן, זה לא היה נפוץ כמו היום, לא היה פודקאסטים ו... מכללות וכל זה.
ולא כל מתווך שני היה, אני מלווה משקיעים.
בדיוק, בדיוק. אז באמת השקעתי בעצמי, יצא לי לקנות סך הכל 8 דירות בישראל, כמובן שבהתחלה קניתי ומכרתי כדי להתגלגל. עם השנים התחלתי להעביר הרצאות, סדנאות, קורסים בנושא, וכיום אני גם מלווה חבר'ה שרוצים באמת להשקיע בנדלן, באזורי ההתמחות שלי כמובן.
נהדר, ויש לנו את זיו שטרנברג.
שטרנברג.
שטרנברג, אני לא טוב עם שמות משפחה אשכנזיים כאלה מורכבים.
גם שבוע שעבר זה היה לך עם אולג, אבל
אפשר... אבל לא אולג, כל... לשפר את הבית.
נכון, לגמרי. מבחינת עליית ערך הנכס. אם זה בסחירות לטווח ארוך, או אם זה בעסקה של השבחה לצורך מחירה.
ואתם יודעים, זה כמו כל אחד שקונה אוטו דקה לפני שהוא רוצה למכור אותו, 3 שנים לא שטף אותו, לא עשה כלום, פוליש וקס, מוכר במחיר יותר מהמחירון. שם את צריח.
נכון.
לא רוצה להשוות, אבל זה דומה. ועידו שחם שבסוף אנשים באים אליו בשביל להבין כמה שווה הנכס.
זה נכון, אבל לפעמים גם באים אליי בהתחלה, כי הם רוצים להחליט אם לקנות או לא לקנות, וגם אני התחלתי בגיל מאוד צעיר, אמא שלי הייתה יזמת נדלן הראשונה שפגשתי, וכילד קטן הייתי הולכת לכל העסקאות ורואה אותה עושה את המסעים ומתנים. בסוף... בגיל 22 קניתי את הדירה הראשונה שלי, עשיתי סיבוב מאוד יפה, גם כן בדרום, באזורים שלך, ואנחנו צומחים עם זה.
איפה באזור?
מצפה רמון. מצפה רמון.
מצפה רמון. כן. בוא נה, יש שם עסקאות, יש שם דברים.
יש עסקאות ויש את שכונת הגמל שקרקע שם עולה 1,000,000 שקל קרקע. יש אנשים ששופכים שם
מיליון שקל במצפה רמון?
לצמוד קרקע ליד המצוק, זה מצרך שווה. אתה יכול לבדוק אותי.
אנשים חושבים שהדרום הוא כולו אותו דבר. מצפה נגיד זה לא קצת יותר יקרה מהדרום, קח את הרד, דימונה לדוגמה הן מאוד זולות, מצפה קפצה משמעותית, הרבה יותר. למה? אני ברמה אישית לא יודע, כי אני לא מכיר, אולי עידו ידע להגיד.
אולי זה מקום תיירותי מאוד.
בהחלט אפשר לעשות סיווג לדירות Airbnb ולהשביח את הנכסים, וגם אנשים ברי ממון רוצים לגור במקום שהוא מדליק, ויש הרבה תרבות במצפה רמון, ומוזיקה, וטיולים, וסלינה, ומועדון הג'אז, אבל... אתה צודק בהחלט, אם אתה מסתכל על המשקיעים הצעירים, אז הרד וכל האזורים האלה זה אזורים פצצה, ויש בליינד סייט מאוד גדול, אם אתה מסתכל מהאזור של המרכז לדרום, אנשים חושבים שהרד, ים המלח ומצפה רמון הם במקום אחד, ואנחנו מדברים על מחרקים של שעות נסיעה בלי פקקים.
לפקקים, כן. עד שסוגרים לך פתאום את הכביש בגלל אימון צהלי, ואז אתה...
והוא שיטפון.
לא, שיטפון אתה מכין את עצמך, אבל...
אנחנו עשינו שם לא מזמן כתבה, לא לפני איזה שנה בערך במצפה רמון, ונסענו לשם כזה מהבוקר, והחוויה האישית שלי הייתה... רציתי לעבור לגור שם באותו יום. כאילו הכל היה, אין דבר כזה עכשיו מוניות מפה לשם, אני רגילה, אתה יודע, תל אביב, תחבורה, רעש. קודם כל איך שאתה נכנס למצפה רמון, כאילו משהו אוף, שקט, שקט גם במיינד, כאילו אין לחץ, הכל באיזי, האנשים, אף אחד לא הולך שם עם מבט פנים לחוצה, פגשנו שם את ראש המועצה,
זה קרה לי פעם שהסתובבתי בקריית מוצקין.
טרוני פגשתם?
איך?
זה קרה לי פעם שהסתובבתי בקריית מוצקין. היה שקט, רגוע, שדרות גורשן, רציני.
זה, אבל זה מאוד.
זה מדינה צפופה ולחוצה.
נכון.
את יכולה לנסוע בחיפה עכשיו, לא יהיו כל כך הרבה צפצופים בכביש כמו שיש כאן. תסכים איתי?
תלוי באלו אזורים.
אבל חיפה היא לא כזה דוגמה טובה, למה חיפה היא עדיין...
עדיין לא, אבל יש שם כזה, אוקיי, רגוע. העסק יותר רגוע. אנשים שונים קצת, אנחנו כאן חיים ב-03, 09 שלנו, לחוצים, עבודה, פקקים, מוניות, בלגן, כולנו... עובדים 24/7 הרי.
ואז רוצים ללכת למסיבה.
אבל מצפה רמון, אבל בכל זאת, במצפה רמון היה משהו ש...
נכון.
ישבנו עם ראש המועצה, ואחרי זה גם הלכנו לסלינה אגב, שזה, אתה יודע, מקום מהמם עם, איך קוראים לזה? גלמפינג הזה. משהו נדיר. והיינו שם עד סוף היום, וכל היום הייתי כזה ב... אני עוברת לפה, כאילו, זה ברור לי, עוד כמה שנים, אני אדבר לך.
ואז היא חזרה לתל אביב.
ואז חזרנו הביתה, שמנו את הרדיו וזה, ואמרתי, יאללה, די, זה הספיק לי, אני רוצה לחזור הביתה. כאילו, איפשהו השקט הגיע למיצוי.
זה כמו כל טיול בחול, שחוזרים...
פלצני שאמרתי את זה, אבל זה...
שמי, זה כמו כל טיול בחול, שאנחנו חוזרים את... איך אני מחר בבוקר עובר לגור בספרד, עובר...
הילד, עם התנחדים, עם הפסוטה.
מדהים.
אני מגיע לשם פעם בשבועיים, פעם בחודש.
איזה כיף.
היא והחבר שלה, היא מספרת לי בדיחות, מספרת לי דברים. יש לי שם בייס, וגם יש לנו סניף של המשרד שלי שנמצא שם, שאם אמא שלי צריכה אותי, אני יכול לעבוד במצפה בשביל שאני אהיה שם בשבילה. מצפה זה מקום מדהים, ואני זוכר שהגענו לשם, כאילו זה היה רעיון של אמא שלי להשקיע במצפה בשנות ה-90, לא היו חלונות על הבתים, לא היו דלתות, מה שנקרא השכונה החדשה, איפה שכאילו הפוש, זה היה פחיידו, כאילו לא סיימו חלק מהדירות שם, ופרופור עסקת נדלן, קניתי את זה בסכומים שאתה מוכר היום בערד.
מדהים.
צ'ונצ'ינג.
טוב, אז בואו נתכנס רגע לנושא של, עשינו חוויה, אבל אני ככה, מיכל, אני רוצה להבין איך היום, המשקיעים קצת ירדו מהשוק ברגע שהריביות עלו. המשקיעים היקרים, נקרא להם, דירות של 2 מיליון שקלים, 1.8 מיליון, ואז הם חיפשו על באמת את כל העולם של הדירות הזולות. בואו תן לנו קצת סקירה מה קורה, ואחרי זה נפתח את זה.
אחלה. אז אני, קודם כל מה שאתה אומר, אתה צודק בהחלט. ההשפעה של הריבית היא בעיקר על הנושא של הדירות היקרות, כי הפקטור של המשכנתא הוא יותר משמעותי שם. מה שקורה, הרבה חבר'ה בעצם שיכלו לקנות בעבר, לפני 2-3 דירות באזור המרכז, אפילו למגורים, כיום לא יכולים. אין להם את היכולת הזו, אז מה הם אומרים? הם אומרים, אוקיי, אני אקנה דירה זולה יותר, כי מה לעשות, זה מה שאני יכול לעשות היום, ישקיע ויגור במקביל בסחירות.
קונה איפה שיכול,
גר איפה שאני רוצה.
אמרתי שבוע שעבר, זה קעקוע של כל איש נדלן היום.
בדיוק, בדיוק. זה היה גם קל להגיד, זה לא כזה פשוט גם ליישם, כן? עכשיו, לכן, אני, בכל אופן, באזורים שאני עובד בהם, אם זה ערד דימונה או רמלה לוד אפילו, באזורים הישנים יותר, אני לא רואה ירידת מחירים. בדיוק להפך. יש איזה אולי דשדוש, אולי עלייה קלה, אבל אין ירידת מחירים, כי להפך, נוסף קהל חדש שבא לקנות במקומות האלה ואומר, אני אקנה באזור של פינוי-בינוי. כי אם כבר אני קונה, אז יאללה, שהנכס שלי ישביח, אמור להיות מטרו עתידי, אז אני אקנה כבר פה. והם דוחים את החלום של הרכישת דירה למגורים להמשך. זה מה שקורה כרגע. אני יכול להגיד עליי באופן אישי, כשאני מסתובב בשוק ומדבר עם מתווכים, באופן כללי, אומרים כרגע השוק מת, עצור. מי שנמצא בשוק זה רק אנשים שמחפשים מציאות. ומנסים לתת הצעות מאוד מאוד זולות. עכשיו, לי זה מעולה. זה בדיוק החבר'ה שלי, זה המשקיעים שלי, זה מה שאנחנו מחפשים, שאף אחד לא יתחרה בנו. ואז אני בא, מנהל מסע ומתן, ובאמת יכול להוריד מחירים באופן משמעותי. לפני שנתיים לא יכלתי לעשות את זה.
כי היום גם מי שמוכר בדרך כלל זה בן אדם שצריך למכור כבר. נכון. לא כי, בא לי למכור.
נכון, נכון, נכון. אנשים עם צורך מחירה זה אנשים שמוכרים היום. אגב, הרבה אנשים גם מוכרים היום כי יש להם הזדמנות. הדירות היקרות ירדו בצורה משמעותית. אז הם עושים שיפור דיור.
עידו, איך אתה רואה את מחירי הדירות עכשיו ש... במיוחד על הכיוונים של ה...
קודם כל אני רואה תנופה של תזוזה של משקיעים לדרום ולצפון, לפריפריה. אני רואה גל כזה. גל כזה של... אני רואה את העסקה.
גל ממש התחיל להיות, זה לא משהו שכבר היה? כאילו זה לא תמיד היה?
זה התעצם. זה התעצם. אני אתן לך דוגמה. עלות בנייה היום סבירה בישראל לפני העליות של ה... עובדים, בערך 10,000 שקל למטר. את יכולה לקנות בערד אצל חברי המלומד פה 50 ומשהו מטר ב-600,000 שקל. זה כמעט מחיר של עלות בנייה. זה נדיר מאוד. עכשיו, ברור שנכס כזה הוא מאוד דפנסיבי, מאוד קל. או עם חברתי פה, אז יש גם בחיפה אזורים של הדר, שהם עוד לא הגיעו למיצוי, עוד לא הגיעו לו, רק נתתי דוגמה, אני מכיר עוד אזורים. הם עוד לא הגיעו למיצוי, ושאני לא מדבר על הצפון, שיש לנו את רכבת העמק, ויש לנו תהליכי תחבורה מתקדמים, ואני רואה תנועות, אני רואה תנועות של אנשים שהולכים וקונים בפריפריה, גם בפריפריה הפנימית, רמלה לוד זה פריפריה פנימית, אנשים שמחפשים עסקאות מציאה, אנשים שהם יצירתיים, בעצם צריך להבין מהו היזם. היזם הוא ה... יש לו את אותו עין שיש לשמי רק הפוכה. מה זאת אומרת? השמי רואה מה יש. היזם רואה מה יש ומדמיין מה אין. ואיך זה הולך לקרות. ולכן הוא מנסה את השחמט שלו לעשות בכמה מובס קדימה.
זאת אחת אגב הבעיות שלנו. כי השמיים באמת מסתכלים על מה שקורה או מה שקרה לצורך העניין בדרך כלל. ואנחנו צופים גם פני עתיד. כמובן, העסקה עכשיו המחיר חשוב לנו, אבל אנחנו גם צופים פני עתיד. ובדרך כלל פחות מתייחסים לזה בהיבט השמי.
אתה, אני שומע את הכאב שלך, ואני שומע, אני שומע בקולך תקן 19. אני שומע את האפשרות לממן את עסקת הנדלן הבאה שלך, כי הרי מה הבעיה של כל היזמים? אין להם מספיק כסף לקנות הכל, הם רוצים הכל לקנות, הכל, 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 להיות. תביא לי את זה ואת זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, ואני
עושה
את
זה,
ואני אגלגל אותה, ואז אני עובר ליפו, ואז אני קונה את הדירה בחיפה, שהיא החלום שלי, עוד לא גרתי שם.
כל היום, וכולה יש לו שקל וחצי.
הוא שומר סף, אומר חביבי תרגע, תנשום, כולה קנית מחסן, תרגעי, לא יכולה לקבל את זה, אז מה אם חתמתי בבינו על עסקת תמ"א 38, לבינו אין היתר, אין היתר, תתעוררי על עצמך.
וואלה, אתה קראת בכפר סבא?
תעצור. אבל אם אתה רוצה לדעת המימון, תיקח שמי לפני תרום רכישה, ככה כל המשקיעים הרצינים
עושים. זה תמיד אנחנו עושים.
זה א' ב'.
מה, בדירות זולות?
כי המובים האלה הם מובים חדים, זה נכון. בסוף יתקבל יותר, הקבלן יבנה, הדירת מחסן שלך תהפוך לדירת 55 מטר מגורים, אמנם עם גיבנת של מס, אבל עדיין צ'צ'ינג עשית סיבוב של החיים, בכל זאת פי שלוש, אבל מהחלום למציאות בתהליך הזה, צריך לדעת כמה כסף יש לי לשלם.
כמה מעורב נושא עיצוב הפנים בהשבחת הנכס? ספרי לנו קצת.
אוקיי. אז בעיקר מדובר באמת בדירות מאוד ישנות ומוזנחות, שאם באמת אותו משקיע, ואני בטוחה שהוא רואה בעצם את היתרון של הדירה הזאת, איך הוא הולך להשביח אותה, אם זה בצורת מחירה או שכירות לטווח ארוך, זה תלוי גם מי קהל היעד. עכשיו, ברגע שיש לנו קהל יעד מסוים ספציפי, למשל לדוגמה בחיפה, ליד הטכניון, סטודנטים, אז זה דירת שותפים. דירת שותפים שאתה יכול להניב הרבה 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 יותר מסחירות שהיא של דירה רגילה, דירה של משפחה, איך שהיא מוזכרת תזיז. אז זאת אומרת, אני חושבת שתכנון נכון, מלבד העיצוב, העיצוב הוא גם במקביל, אבל התכנון הנכון של הדירה הוא זה שבעצם יכול להשביח את הנכס. כי צערנו לרוב הדירות לא מתוכננות טוב.
כלומר, את אומרת, פרקו את הדירה, תבנו את המערכות מחדש, האינסטלציה, חשמל, כל הדברים האלה, ותעשו תוכנית שתתאים ל...
לאותו קהל יעד ספציפי שאתה כבר יודע, רק כשאתה הגעת לרכוש בעצם את אותו משקיע, הוא כבר יודע לאן לכוון את זה, הוא יודע מי קהל היעד.
כלומר, אם הוא קונה באזור הטכניון בחיפה, או באזור ה... באר שבע, או מכללות כאלה או אחרות, הוא יודע שזה כנראה תהיה דירת שותפים, שניים, שלושה שותפים.
שאתה מכפיל את הצועה. אתה מכפיל את, את הדמי שכירות שאתה מקבל ברגע שאתה באמת מתכנן אותה נכון.
אבל אז ידעו שאני בא למכור את הדירה הזאת, אני יכול...
לגמרי.
זה... אתה יכול למכור, אין שום בעיה. לא רק זה שאני מסכים, חברתי, אני גם עשיתי סרטון טיק טוק על זה. יש לי בערוץ טיק טוק שלי, סרטון שמדבר על... אתה סטודנט, קניתי דירה ליד הטכניון. במקרה שלי זה היה ליד אוניברסיטת באר שבע. קניתי דירה ליד הטכניון. ואז הוא אומר, איך זה יכול להיות? הוא אומר, לקחתי את כל הכסף שהייתי אמור לשלם שכירות 3 שנים קדימה, הוספתי עוד שנה, קיבלתי מימון 75%, מס רכישה נמוך 0, עשיתי את הסיבוב, שיפצתי עם זיו, והזכרתי את זה לשני שותפים, זה משלם את המשכנתא, ואני בינתיים לומד בסטייל.
אבל בוא נעשה רגע.
זה אמיתי.
זה נכון מאוד.
כן, כן, יש לא מעט חבר'ה שעשו את זה.
דרך אגב, אני
מלכו...
אני חייב להגיד לך, אני הולך שנייה למשהו להשקעה, אני אתמול... אני דרך אגב, מי שלא יודע, אני יועץ משכנתאות במקרה. היה לי אתמול שיחה עם לקוחות, שאומרים, אני יכול לקנות דירה ב-4.150 מיליון שקל, או ב-2.3, אבל זאת היא דירה שמקבלת מיידית. יש לי 3 שנים. ואני משלם 8.5 שכר דירה עכשיו, 3 שנים. ומתקזז, כנס לדירה עכשיו. כן.
זה אותו עיקרון אגב גם במחיר למשתכן. הרבה שואלים אותי על העניין של מחיר למשתכן. מחיר למשתכן של אז, זאת אומרת, הזוכים הראשונים עשו את עסקת חייהם רובם, בוא נגיד. כי גם המחירים עלו, גם המחיר למטר היה מאוד מאוד נמוך. המחיר למשתכן של היום, א', סיכויי הזכייה הרבה יותר נמוכים, ב', המחיר למטר הוא הרבה יותר גבוה ומשקף הנחה פחות משמעותית, ואם אתה לוקח בחשבון את הנושא הזה שתיכנס לדירה, אתה לא יודע מתי, עוד 5 שנים, 7 שנים, 3 שנים, אין לך מושג, הזמן הזה של השכירות, הוא מכסה את כל ה...
אני לא מסכים עם חברי, הפרויקט של דירה בהנחה עדיין יניב המון המון...
תלוי עזר, זה תלוי עזר?
עכשיו נמצאים במינוס 5, מה זה אומר? פעם ראשונה אנחנו בירידת מחירי דיור אחרי הרבה הרבה זמן. אחרי, ביוני אני מצפה שהדברים יעלו. והחבר'ה שיקנו במחיר למשתכן, עושים בנצ'ינג.
זה נכון לגבי כל מי שקונה.
אתה גם מקבל, וגם אתה מקבל דירה עם תקן ישראלי של היום, חדשה, ורוב הקבלנים צריכים לעמוד גם בביצוע.
אפשר שנייה רגע ללכת אחורה על הקטע של כל הנושא של ההשקעות. כאילו יש נגיד היום הרבה מאוד אנשים שלא יודעים מה לעשות, אפילו מאיזה סכום, כאילו, אתה יכול לתת איזושהי דוגמה, נגיד, איך התהליך הזה בכלל מתחיל להשקעות? נגיד, אנחנו מדברים עכשיו, כאילו, אתה יודע, זה, יש אנשים ששומעים, זה סינית בשבילם,
זה רוב האנשים, זה רוב האנשים, אגב.
יפה, אז אם זה רוב, אולי נתחיל רגע מההתחלה, איך בכלל מתחיל לנושא של ההשקעה בנדלן?
אוקיי, אז אני קודם כל אגיד, לא כל אחד מתאים להיות משקיע בנדלן.
אוקיי.
בסדר? יש אנשים שמשווקים נדלן, מוכרים נדלן, מבחינתם זה כאילו מתאים לכולם, אבל לא. בשביל להיות משקיע נדלן צריך אופי מסוים, צריך לדעת שיש גם התחייבויות מסוימות, יש לך דירה, אתה צריך לדעת לנהל אותה, יש לך לקוחות, הלקוחות זה הסוחרים, זה לא מתאים לכל אחד, זה אחד. Okay. לרוב האנשים זה כן מתאים, ומי שלא יודע איך, כמובן יכול לעזר במי שכן יודע איך, שידריך אותו. עכשיו, מאיזה סכום אפשר לקנות דירה, זו שאלה מאוד מאוד טריקית, כי בסוף השאלה היא איפה. כי באזור המרכז, בוא ניקח את האזורים הכי זולים, שזה רמלה לוד, אנחנו מדברים על דירות החל מ-מיליון 200, מיליון 300, עכשיו, פה זה גם משתנה, יש לך כבר דירת מגורים, אין לך דירה, זו דירה ראשונה.
אבל, אבל זוג שנניח יש לו עכשיו 300 אלף שקלים, אוקיי. סיים חתונה, זה מה שיש לו.
מעולה. עזב 300, 200, אפשר לעשות משהו?
כן.
אני, התשובה שלו קודם כל היא נכונה.
כן, יש לך 200 אלף שקל, את יכולה על 200 אלף שקל לקבל מימון, של 75% משכנתה.
תראי 600 אלף להגיע.
עוד 600, ואז זה 800 מצרפי, ואת יכולה לקנות באזורים שלו דירה ב-600 אלף שקל. ואת יכולה לשפר... עשה את המשכנתא, ואז כבר עלית על הרכבת של הנדלן. אם את, אם את עוד לא
לקנות את הדירת ארבעה חדרים באזור המרכז של 4 מיליון שקלים, והוא גם לא מרוויח 30 אלף שקל נטו. לא כל אחד. מרבית האנשים הם נמצאים בסביבה של ה...
חד משמעית, רוב הזוגות הצעירים, מי שיש לו 300 אלף שקל, זה גם מאוד יפה אפילו. תחשבו, זה הם צריכים להביא את זה אחרי שהם שילמו לאוניברסיטה על שכירות, והם התחתנו בגיל 27, 28, 30, בלי... אמורים להיות על פניו בלי שקל.
אצלנו במרכז זה 35.
35, 40, לא משנה.
נכון. מה הגילאים של פחות או יותר המשקיעים?
אז זה מאוד משתנה. כי אליי לצורך...
המתחילים.
אליי לצורך העניין...
חיילים משוחררים.
המתחילים, בדרך כלל זה בדיוק. או חיילים משוחררים או זוגות צעירים.
חיילים משוחררים...
לפני חתונה, אחרי חתונה.
חיילים משוחררים, על איזה סכום יש להם?
אז תלוי, אם יש עזרה מההורים או לא.
מה עם הכספי הפיקדון? הכספי הפיקדון של צהל, אפשר לשמש אותם גם לדיור?
אני שנה.
שנה. כמה חסכת מהשנה הזאת? או חסכת בכלל?
מוסק,
אבל יכלת לחסוך. יכלת לחסוך איזה 120 אלף שקל, אוקיי?
נניח.
נניח. אם יש עכשיו אנשים בקבע, שימו...
אני מסכים איתו לגמרי. כל...
‫240 ועוד ה-25, ‫אבל אני חושב שלאנשי קבע זה יותר, ‫זה כבר 40, אתה כבר ב-280 אלף שקל סולד לבד. ‫לבד הגעת ל-280. ‫עכשיו, מה-280 אמרנו, ‫משכנתה של 75%, ‫תעשה את הקלקולציה כמעט מיליון שקל.
‫מיליון 200 כמעט.
‫בוא טיפה נצלם את זה, ‫כי זה עד 70.
לחתום קבע, שיעשה לו תוכנית חיסכון, שיבנה את עצמו. לא מדבר איתכם על החיילים היקרים שהם הולכים ליחידות המיוחדות, והם אחרי זה יקבלו משכורות יפות כל היחידות מחשוב. מדבר חיילים פשוטים כמוני, לוחמים. היו לוחמים, נהיו רסאפים או משהו כזה, התלהבו שיהיה להם אקדח. כל הכבוד, גם הם יכולים לעשות סיבוב בנדלן. הנדלן פתוח לכולם. ואז יש את כל הפרמטרים האחרים. אז אם אני הולך על דירת סטודנטים, אני רוצה לעצב את זה לשלושה סטודנטים.
כן, הנדלן, כמו שאתה אומר, זה חנות כל בענקית. זה חנות כל בענקית.
כן, אם אני...
דווקא המשקיעים, דווקא המשקיעים הצעירים, הם הביאו את המיקרו-ליבינג בעצם, שבארץ זה לא מוכר, בכל העולם זה מוכר, ודווקא בארץ זה לא, וזה מגיע מהנישה הזו,
אני חושב שאנשים חוזרים דרך אגב, וגם חברות בנייה, מתחילות לבנות בסטייל מיקרו-ליבינג. מתחילות, יתחילו להיות...
נשמע יפה ולעודד את זה.
לא, אבל זה... הרבה זמן, אבל יש אנשים שזה לא מתאים לנו, זה לא מתאים.
דרך אגב, רוב המשקיעים באמת הם באים מהמרכז לרכוש בחיפה. זה לאו דווקא
כן, בדיוק. חיפה. בבניין שיש נכון. לי בחיפה, אני חייב להגיד לך שיש לי, שבמקרה השכן באותה קומה, הוא מכפר סבא, ואני מכיר אותו במקרה, בלי שום קשר לעסקה, אבל מלא, מלא, מלא.
הם מגיעים משם, ובזכותם יש לנו את ההכרה של המיקרו-ליבינג, שזה באמת, בכל העולם זה פשוט כבר, כאילו, זה קיים, זה מוכר, וזה זה.
אולי תתני על זה כמה מילים, כי אני לא חושב שמאזינים יודעים מה זה בכלל, מיקרו-ליבינג.
אוקיי, אוקיי, אז מיקרו-ליבינג זה לא דירות קטנות, דירות קטנות זה 70-80 מטר, מיקרו-ליבינג זה דירות קטנטנות.
קפסולות.
זה, קפסולות. זה 20 עד 50. זה דירות סטודיו, לרוב, או דירות סטודיו, או דירות שני חדרים. אבל גם מדירה של 50 או 60 מטר, כמו שאמר עידו, שצריך היתר, אפשר לעשות דירת חלוקה, ואז אתה הופך שתי דירות בדירה אחת, שגם פה אתה מכפיל את הצועה שלך. והכל בתכנון נכון, ואפשר, זה אפשרי. זה אפשרי לגמרי. אם יש תכנון נכון, זה אפשרי. אני לא מדברת שוב פעם על העיצוב, ברור שאסתטיקה זה גם, אבל אם אתה רוצה מעבר לאסתטיקה, ואתה רוצה באמת להשביח את הנכס, ובאמת אתה רוצה להקפיץ את זה בכמה רמות, זה באמת לקחת ולעשות תכנון נכון, תכנון מחדש לדירה.
אני חושבת שבאמת גם העיצוב הוא פתרון, עד לפעמים אני רואה סתם, הם מתווכים שהם מפרסמים דירה, והם כאילו אומרים את זה גם דירה להשקעה, או משהו כזה, עכשיו אתה רואה את הדירה, ואתה... זה כאילו נראה כמו, לא, אם רק היו מסדרים טיפה, כאילו סתם, מסדר טיפה. לא, אבל קצת אסתטיקה, קצת עיצוב, טיפה, וכאילו הדירה הזאת תמחר הרבה יותר מהר.
אבל בעיני המשקיע הוא יודע לראות את זה.
המשקיע, נכון.
המשקיע החכם, רוב המשקיעים...
בלפור, ונכנסנו לדירה, אני ואשתי, אחרי שראינו המון דירות. אמרנו, כן, זאת הדירה. יש לה הכל למאפיינים מאוד מאוד מיוחדים, אבל אמרנו, מה אנחנו רוצים לעשות לו את השיפוץ? איזה שיפוץ? החלפה זה החלפה. סיימנו את הדברים, גם, זה היה בדיוק תקופת קורונה, אז הגענו הרבה, ותנו כל מיני טאצ'ים אישיים שלנו, דברים קטנים שלנו. איך ששמנו שיווק, רבו שני בנות על הדירה. סיימנו, עכשיו היא גמרה, שלוש שנים היא הייתה בסחירות, תוך שבוע הזכרנו אותה, רק בגלל הדברים האלה.
נכון. בגלל מה?
בגלל טאצ'ים קטנים, בגלל...
בבקשה, זה כאילו...
עוד דרך אגב, אני חושב... אני תופך לי על השכן.
לא, אבל...
אבל אני חושב שבשום... יותר טוב מאשר קפץ לי החשמד קורה.
כן.
אז אני חייבת להתייחס דווקא לדירה הזו שבאמת דיברת עליה, שבאמת זה טאצ'ים קטנים, זה עיצובים קטנים, אבל שם אתה נשאר בעצם בדמי שכירות, סובב...
כן, אין לי בעיה.
בדיוק, סובב הדירות שקיימות.
עד שיפול טיל על הגר ויבנו אותה מחדש.
חסך אגב, אני מכיר המון אנשים שבזמן המלחמה שמו כל טילים כי התפללו להתחדשות עירונית.
אני לא יודע מה יהיה פה.
לפיצול של הדירה יש משמעות מיסויית, ואם אנחנו בונים על פטור דירת מגורים יחידה, אז בהתאם לפסק דין יבגי בעליון שהיה לי שותפות להכין אותו, אז דירה אחת תקבל פטור.
גם, לא, אבל זה, נכון, לא, אתה מדבר גם, רגע, אתה מדבר על פסק... אני
של הסחירות, יש גבול של תקרה של הסחירות, והיה שינוי חקיקה לא מזמן הזה, אבל במס השבח, אנחנו כאילו חיים בעולם של פטור, ואם אנחנו מדברים על משקיע שהוא פעם ראשונה, ואת אומרת לו לפצל דירה, שידע שאם הוא מפצל את הדירה...
על איזה פיצול אנחנו מדברים? זו השאלה. פיצול? ממש פיצול? או של בית משותף?
היא מדברת על פיצול מה?
לדעתי היא מדברת דווקא על דירות
שותפים. לא, יש דירות שותפים, מה שדיברתי, לגבי הטכנון, ויש דירות שהן באמת מפוצלות.
זאת אומרת, בהיבט הלא חוקי של זה על פניו, כן?
שפה צריך נכנס היתר, אוקיי, זה מה זה לא חוקי?
לא, אמר, לא חוקי לחלק דירות, בהנחה ואין היתר, בוודאי, זה מה שרוב האנשים עושים בדרך.
אבל...
כדי לקבל היתר צריך לעמוד בתקן ישראלי לדירה, זה צריך להיות 35 מטר לדירה, אז צריך להתחיל לפצל דירות של 70.
אז יש את האופציה של דירות שותפים שגם שם, זה מחולק ליחידות סודות, ועדיין יש את החלל
הציבורי המשותף. כולם מפצלים לפי החוק?
מה פתאום? אני רק אומר שאם אתה מפצל...
לא, לא. הפריפריה והכל, אבל סתם בואו נלך כאילו מה שמתחת לאף, תל אביב. תל אביב יש לה את כל המרפסות שלה, נניח, לך לתחנה מרכזית, לך לשכונת התקווה, יש כאילו מלא, אתה יודע, שכונות סלאמס כאלה, שבטוח שאם מחפשים כאילו, אפשר יהיה למצוא איזה נכס, כאילו.
אני השקעתי ליד התחנה המרכזית.
זו השאלה.
אני מאמין בזה. מתי אתה השקעת?
עזוב עניין של מאמין, גם אני מאוד מאמינה.
אוגוסט 22.
השאלה אם עכשיו גם, אם מחפשים, אפשר באמת למצוא משהו שהוא פוטנציאלי...
לדעתי, השאלה שלך, כאילו, התשובה לשאלה שלך היא תמיד כן. כי אם מחפשים אפשר למצוא, זה גם נכון לגבי כל אזור. שאלה מה למצוא, והשאלה אם יש למשקיע את אורך הרוח
להתמודד עם הדירה הזו. גם מחסן, אם עכשיו בתחנה מרכזית, הוא יהיה שווה וואו בעוד 15 שנה.
נכון, אבל לא כולם יכולים לחכות 15 שנה.
בתור מחסן אולי.
למה?
השאלה אם הוא מחסן או מה היתר שלו.
לא, אני מדברת סתם, דירת חדר, חדר וחצי, יכולה להיות כאילו עוד כמה שנים, וואו.
חד משמעית.
כל דבר שאתה קונה בתל אביב היום זה...
שמי, כל דבר שאתה קונה בתל אביב, ונסכימו איתי כל הפאנל המכובד כאן, אבל כל דבר שאתה עשי בתל אביב ותחכי זמן,
ברור.
דרך אגב, זה נכון לגבי כל נדלן.
אבל השאלה אם באזורים האלה באמת כאילו, אתה יודע, מחפשים...
בהנחה ומחפשים, שוב, תמיד ניתן למצוא.
או שאתה לא מחפש שם בכלל.
אני ברמה אישית לא עובד באזורים האלה, אבל זה נכון לגבי כל אזור. בסוף, מי שמחפש דירה באזור שנקרא נכשל, מה שנקרא, מבחינת רמה סוציו-אקונומית, מבחינת הבניינים עצמם, צריך לדעת שהוא צריך בסוף להתמודד עם האוכלוסייה הזו.
האוכלוסייה מאוד קשה.
ולא כל אחד יכול. אם משתמשים בשירותים, כמו השירותים של זיו, של עיצוב פנים, או שיפוץ לצורך העניין, אפשר לקחת דירה באזור על הפנים, ולהביא לשם קהל איכותי, אפילו שזה לא המאפיין של האזור, שזה לרוב מה שאנחנו עושים.
אבל זה אתה יכול לא בדירה אחת, זה אתה צריך כבר כמה דירות, אתה צריך אופי של... כי, שמע, אני...
מתחילים מאחת, קודם
כלים מאחת. אני ראיתי דירה בסירקין בחיפה, אבל באזור לקראת סוף סירקין, ועם פוטנציאל מדהים של הדירה. אבל
סירקין זה...
לא, אבל שיורדים למטה, ממש מול ה... לקראת סוף רחוב סירקין. אבל שיורדים למטה ורואים את התחנת סמים. ורואים את השכונה, ואני אומר לעצמי, איזה בחור או בחורה, אני לא הייתי רוצה לגור פה, כי הייתי מפחד בלילה לרדת. ואז זה מוריד אותך.
אבל פה אתה, בדיוק, אמרת משפט מדהים, אני לא הייתי רוצה לגור פה. לא רלוונטי לנו כמשקיעי נדל"ן העני הזה.
אוקיי.
ואתה בטוח גם מבין בדיוק מה אני אומר, כן? בסוף, לכל סיר יש מכסה.
כן.
בכל אזור גרים ויגורו אנשים, נכון, בשכונה ישנה ותיקה של
ידעת אנשים. ואגב, הגיעה חנוסי החדשה לגמרי, שכונת התקווה וכל.
נכון.
מלא.
וזה תהליך שרק צעירים. תלך
מצמח. אני, כן. כשאני באמת תכננתי דירות, הייתי קוראת לזה אזור הדמדומים. הייתי מגיעה לאזורים.
שאת מתה מפה.
איזה גיבורה.
כן, ברור, זה מטורף. ומה
לעשות? אני יכול להגיד לך שם. לפני 20 שנה. באדר. אני בן 48. אז באתי ולא הייתי מצליח, והבית נראה טיל, ובפני באוס, ואני אף על עצמי, ואני מדבר לעצמי, ואני מדבר למתווכים, ולא מצליח. באתי פעם אחת בלילה, באמת ראיתי תחנת סמים וזנות בכניסה, ואז כאילו בניתי איזה שער שמנע מהם להיכנס, ואז הצלחתי להזכיר את אותו נכס.
אני רוצה רגע שנייה...
אפשר אבל להרחיב גם את הנושאים של ההשקעה, כי אנחנו רק מדברים על דירה, ויש עוד כל כך הרבה דברים...
אז זה רק מראה כמה נושא...
שאפשר...
אם איך...
קולטים שנשאר רק 10 דקות?
כן, אבל עם מיכאל...
זה מהר מדי.
כן, מיכאל, אני הייתי אשמח... תיתן לי את החוויה שהלקוח מגיע אליך, אומר שלום, השתחררתי מהצבא, יש לי 200,000 שקל, 150,000 שקלים, איך אתה בחוויה הזאת משלב לנו את שני החברים, את זיו ואת עידו?
אוקיי. אז קודם כל...
ואיך צריך להתנהל?
אז קודם כל אני אגיד מראש שמי שבא אליי לצורך העניין, הוא באופן כללי בא לקנות דירה, הוא לא קונה דירה לשם קניית הדירה. הוא קונה דירה כי יש לו מטרות אחרות, הוא רוצה... להתפתח כלכלית, הוא רוצה לצמוח, הוא רוצה להיות צמוד למדד מחירי הנדלן, שמבחינתו הוא רק הולך ועולה. אז זה א', עכשיו מבחינת תהליך, בסוף הוא מגיע, אנחנו יושבים עם בהיבטים תקציביים, תכנון, לכמה זמן אנחנו רוצים את ההשקעה, ואז מתחיל שלב בעצם איתור הנכס. בשלב הזה, כבר אפשר לומר לפני שאנחנו סוגרים על דירה, אני משתמש בשירותי ידידי פה, ואני מזמין שמאות מוקדמת, טרום רכישת הנכס. רוב האנשים לא יודעים בכלל שאפשר להזמין שמאי לפני שאתה קונה את הדירה.
זה הדבר הכי חשוב לעשות, זה יותר... יותר...
למישהו אחר, אבל שמאי שאני מכיר, חבר טוב שלי, מחיפה, הוא מספר 4 של יונה יהב, אסף.
אסף. הוא חבר שלי גם.
הוא
אסף
גרינספון.
לא, משהו יותר מורכב בשם משפחה. גוסט פוינט. הוא מעלה פוסטים על אנשים שקנו דירות שירות באדר. אנשים שקנו קומת... כל הדברים, אני ראיתי פוסטים, אני הייתי בהלם מוחלט עם חוסר מקצועיות של עורכי דין ושל מתווכים שאמרו, כן, זה בסדר, תקנה.
אם אנחנו נסתמך רק על מה שמתווכים, או עורכי דין, שעוד פעם, רובם, גם מבחינת מתווכים, הרבה טובים ואמינים, אבל יש גם את הצד שלו, אנחנו לא יכולים להסתמך עליהם. אנחנו חייבים איש מקצוע מטעמנו, שמאי לצורך העניין, שיבוא ויגיע.
במיוחד בדירות ישנות, כי זה לא עניין רק של המימון, זה גם עניין של זיהוי הנכס,
בדיוק, רוב האנשים חושבים שזה רק המימון. המימון הוא פקטור נחמד, הכל טוב. זאת אומרת, אם הבן אדם על הקסקס מבחינת הון עצמי, אז חייב שמאי ברור בהיבט המימוני. אבל זה לא רק. חשוב שאין חריגות בנייה. שאין בעיות משפטיות, בעיות רישומיות, שזה באמת דירה ולא מחסן, ולמרות שרוכבי גם הוא לבדוק את זה.
ואת כל זה אתה עושה את כל הבדיקה
לפני. לא, איך הישנות שאפילו אין, לא יודע, נבנו ב-1938.
אני יכול להגיד לך ששבוע, השבוע ביום שלישי הייתי במחסן, שמישהי במודע, לא במודע, ידע שזה מחסן, קנתה אותו מעל מחיר של מחסן בשוק, קנתה אותו בכוונה, ועשתה עסקה עם קבלן פינוי-בינוי, אני קורא לה אריה, למה יש לה אומץ, יש לה אומץ, חבל על הזמן. היא עשתה עסקה עם הקבלן, וזה יהפוך לדירה של 51 מטר, אמנם דירה עם גיבנת מס, אבל עדיין דירה, ממחסן לעלות לדירה. עכשיו, היא לא שילמה מחיר של מחסן, היא שילמה על האפסייד הזה, על הפוטנציאל הזה, יותר, והיא צריכה להתממן מזה, ועכשיו היא לא יכולה לקבל מימון, אז גם המימון הוא חשוב, כי בשוקת שבורה היא לא יכולה, ברגע שמתחילים עם היזמות, אני אפשר להפסיק,
נקנה
את הדירה הזאת, את הדירה הזאת, אני לא יכולה להתגלגל לדירה הבאה, כי היא עוד תקועה בדירה הזאת.
ברור לחלוטין, הנקודה היא מכל השיח הזה, לא משנה איפה אתם קונים, מתי אתם קונים, לפני שאתם חותמים, תביאו שמאי, זה עולה עוד כמה שקלים, אבל זה שווה...
שמע, אני מכיר אנשים שהולכים לקנות דירות בשניים, 4.2 מיליון שקל ושומעים, רגע, שמאות מוקדמת.
3,000 שקל, וואו.
זה 3,500 שקל. דרך אגב, ככה אני הצלחתי לשכנע לקוחה שלי. אמרתי לה, כן, אבל את קונה מעל 4 מיליון שקל, בכל מקרה זה מחיר שמאות יקרה, אז תעשי שמאות מוקדמת זאת. העורך דין אמר, מה, זה יקר. את לא בבעיית מימון. רבע מהדירה שייכת לדירה ליד.
היה לי דירה שהשתלטו על חדר אופניים. חדר אופניים בתרום רכישה, אמרתי להם, זה בכלל חצי דירה, חצי השתלטות, אל תרכשו את הדירה הזאת. דברים האלה קורים כל הזמן בעבודה שלי.
אז אחרי שגילינו שהדירה היא תקינה והכל בסדר.
אחרי שהכל תקין מבחינה שמאית, מבחינת עורכי הדין, חתמנו על חוזה בשעה טובה,
אתה לא מפגיש אותם דרך אגב עם זיו,
בדיוק מגיע לפה. בסוף, הדירות שאנחנו קונים לצורך העניין, הן יכולות להיות או משופצות כבר, ומשודרגות לצורך העניין, או צריכות קוסמטיקה קלה, או צריכות מה שנקרא שיפוץ מהיסוד. פה בעצם נכנס התפקיד של זיו, כמעצבת פנים. המטרה שלנו, כמעט בכל אזור, אני אומר כמעט, כי יש אזורים שהכל טוב בהם ולא צריך לגעת, אבל כמעט בכל אזור שלנו, המטרה היא לבדל את הדירה מהמתחרות, כדי שיהיה לנו קל יותר להזכיר, שנוכל להזכיר בסכום גבוה יותר ממחיר השוק, והכי חשוב מבחינתי, בסוף, כשאתה בא למכור את הדירה, כי ברוב המשקיעים, במיוחד שלי, החבר'ה הצעירים, הם קונים כדי למכור, עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. יהיה הרבה יותר קל למכור את זה, ובמחיר גבוה יותר. רוב המשקיעים, כמו שאמרתי, הם לא מתוחכמים. הם באים, רואים יש סוחרת טובה או סוחר טוב, כמה תשואה, הדירה נראית מדהים בעיניי, וואו, מדהים, משלמים 100,000 יותר. אין להם מושג. וזה התפקיד שלה לצורך העניין.
נכון, אני חושבת שדווקא התכנון והעיצוב הוא כבר מגולם בתוך התוכנית העסקית של אותו משקיע.
שהוא משקיע מתוחכם, אז הוא בונה את זה מההתחלה. מה זאת אומרת, הוא בא עם אקסל, הוא אומר כמה עולה לי הדירה, כמה עולה לי...
כל משקיע מאוד עם מעצבת פנים.
כן, ועם שמי.
צריך לזכור.
היום במסע ומתן בבוקר,
והעיצוב
של החברה בנייה.
הבנת שאמרת על המערכות?
כנראה אינסטלציה, חשמל.
כל התשתית.
אוקיי. זה מאוד תלוי. עוד פעם, אנחנו צריכים לדעת, אני, כשאני נפגשת עם אותו משקיע, אני צריכה באמת לדעת מה מטרת הנכס ולמי. זאת אומרת, אם המטרת הנכס באמת היא רק...
פליפ.
אז יכול להיות שלא נעשה שם שיפוץ מסיבי, ואז לא ניגע בכל המערכות. יכול להיות שזה שיפוץ שהוא קוסמטי. אבל עדיין, אבל יכול, ואם זה באמת לטווח ארוך, כמו שאמרנו, דירת שותפים, אז אין ברירה פה.
מסתכלת כבר על הלקוח.
צריך לעשות תכנון מדויק.
כי את יודעת מה קורה, יום אחרי שקנית דירה, פתאום התפוצץ הצינור בשירותים.
כן.
נזילה למטה וזה, כל מה שתכננת.
זה אגב שיח שהיה לי עם מעצבות פנים, שמעצבת פנים יש הרבה כאילו, שחושבים מה מעצבת פנים זה רק...
זה הום דיזיין.
זה לא.
זה לא הום
סטיילים, זה פנים, תכנון פנים. בדיוק, זה תכנון פנים. כי היא רואה לפעמים הרבה דברים מה שאחרים לא רואים. כל הנושא באמת של האינסטלציה ותשתיות ותכנון לא נכון.
פיקוח עליון.
וממש.
אני הייתי מגיעה לדירות, וזה אחת לשבוע או פעמיים בשבוע לפיקוח עליון. על אותם...
זה חיסכון שיכול להגיע נכון. של מאות אלפי שקלים.
כן, זה כזאת. נושא של איתום. אנשים ממש. שוכחים, נושא איתום, נושא...
לראות אם הוא מעביר באמת את הכל לפי התוכנית, כי בעצם אני מוציאה סט תוכניות של הכל, שזה הריסה ובנייה וחשמל ואינסטלציה ומיזוג ונגרות. זאת אומרת, הכל נמצא בתוך הסט תוכניות, כולל כתב כמויות.
כי יש כאלה שהולכים לשיפוצניק שלהם, סלח נניח, ואומרים, בוא תשפץ איתה... את השירותים תעשה, וכל השירותים בחיפה, כולם נראים אותו דבר, כי סלח עושה אותם.
אז אני אתן דוגמה גם, שוב על דירת שותפים, ששם באמת לא הלכו למעצבת פנים או לאדריכל, ומה שעשו, אמרו, אוקיי, נכין, נעשה שלוש יחידות, ואותו שיפוצניק לא ידע לקחת בחשבון, אז הוא הוציא שתי יחידות מהממות, אבל יחידה אחת היא לא מוזכרת. אז זהו, זה הלך לי, נכון. כי למה? כי היא קטנה יותר, ואף אחד לא רוצה, אחרי שהוא רואה את שתי היחידות שנמצאות בדירה. וכן, זה נופל. בגלל זה אני אומרת, דווקא בדירות האלה, חשוב, חשוב התכנון. בעיקר.
בסוף זה שווה כסף, בסוף זה חלק מההשקעה שלנו, בסוף זה, זה עסק. זה העסק, אם את שמה... זה...
גם אם אני קונה דירה מקבלן, אני מזמין את זיו. אני לא יודע על מה אתם מדברים. אני קונה דירה מקבלן, אני אומר, זיו, בואי. היא באה, עושה תכנון מחדש, אומרת לי, תזיז פה, תוסיף עוד נקודת חשמל זה. מעלה לך את התשואה.
ויש לנו פה את המשולש
הקדימה. קנו אותה ב5.5 מיליון שקל. השקיעו עוד מיליון שקל אחרי העיצוב של זיו. מכרו אותה ב13. מקבלן.
אתה נורא מתרגש.
כן, אני...
לא,
כן, ועוד לא
הולכו את זה בנו.
מרגש את אופר, לראות איך הוא נראה כשהוא מתרגש.
תראה איך הוא מתרגש, לא?
שזה מצריך עוד לדבר על זה, שלכל אותם הצעירים, וגם לא, אתה יודע מה? לא רוצה את הצעירים, על המבוגרים אפילו. הבוגרים שבינינו, בני 40 פלוס, שאין להם עדיין בית, והם רוצים לקנות ולהשקיע, אתם יכולים. אפשר גם, נגיד, אם לבני 40 פלוס יש להם רק 100,000 שקל,
בוודאי, בקונסטלציה מסוימת
זה אפשר. אגב, השבוע ראיתי סתם איזשהו מתווך שפרסם, דירת ירושה, 500,000, משהו בהזדמנות. 3 חדרים.
ומה זה אומר לך?
בבאר שבע. לא אומר לי כלום, אבל זה מראה שאולי יש משהו, יש דמות.
יש לך את המודעה הזו?
דרך אגב. למכור, אני כבר לא יודע.
אני רק אומרת שאפשר ויש הזדמנות, פשוט צריך לעשות את זה עם האנשים הנכונים. זה מה שאני אומרת.
כן.
מילת סיכום ככה?
לא, כן, מילת סיכום מהירה של דקה. מהר, 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 מהר.
אני אתחיל, יאללה. אז קודם כל, כל מי שמתלבט אם לקנות דירה או לא בתקופה הזאת, זה הזמן, תנצלו את זה שאין לכם יותר מדי מתחרים, כי העלייה כנראה, לצערי אני אומר את זה, אני לא רוצה שיעלו, היא כנראה תהיה.
אז זה הזמן.
עידו, עידו,
כן.
מיכל קטש,
תזכרו.
אל תשכחו.
שטרנברג.
אני לדבר הזה, למרות שכולם מדלן, תוכנית עסקית להכניס את כל כן או לא ולא מתפתח בסוף זה להרבה יקר. שבוע הבא, אנחנו נהיה כאן. תודה רבה, קרן.
תודה רבה, אופר.
תודה רבה, אופר.
תודה רבה לכם.
סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול.
רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים.